שלום וברכה קהל קדוש. ובכן, אנחנו היום נמשיך בלימודנו המרתק הקבוע בספר הקדוש, אורות הקודש. חלק ב' מת רבנו, אור ישראל וקדושו, הרב קוק זצ"ל. והתחלנו את המערכת של האחדות הכוללת, שזה בעמוד שין פה ת'. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו הקבוע והמרתק. לא אמרת לי מאיפה להתחיל שוב. מה? עמוד, שין פטט. כשאומרים לי עוד פעם, אם זה אחרי חצי שעה שהשיעור התחיל, אני אתחיל מההתחלה, אתה מבין? זה לא... יש לי בג. עכשיו, אם כן, אנחנו במערכת, זה בעמוד שין פטט. יש לציין שהעמוד לא כתוב, לא כתוב שין פטט. מדוע לא כתוב? בגלל שזה דרכה של העריכה, שדף פתיחה לא ממספרים אותו. אם כן, אנחנו עכשיו, בנימין, אינני מבין מדוע אתה מסתכל בעמוד שין פה זין. את העמוד הזה כבר למדנו. עכשיו, שין פה חטא לעומת זה, גם הערנו בפעם הקודמת שההערות שם כל כך עליונות שאין מה ללמוד, ואנחנו אם כן בשין פטט. כן. אז כן, התחלנו לקרוא את זה פעם הקודמת. האחדות הכוללת. האחדות הכוללת זה היסוד השלישי. כן? היסוד השלישי בתורת הרב, בשיטתו האלוהית, מה שנקרא. היסוד הראשון, הקודש הכללי. היסוד השני, החיות העולמית. ועכשיו אנחנו עוברים ליסוד השלישי, שהוא האחדות הכוללת. בסדר? האחדות הכוללת זה נושא רציני שעוסק בשאלות יסוד ביחסים אלוהים עולם. זה נוגע לסוגיה של הפנתאיזם, למשל. הפנתאיזם של ספינוזה. אלוהים זה הטבע, או דברים כאלה, או ביטויים שיש בזוהר, כמו לית אתר פנוי מיני, שקיבל הרחבה מאוד גדולה בתורת החסידות, שהכל אלוהות, או הכל באלוהות, הכל מלא אלוהות, כל מיני ביטויים כאלה. זה כמובן גם, אמירות כאלה גרמו לרתיעה ולהתנגדות מצד חוגים אחרים, מצד הגאון מווילנה, שאמר שהחסידים הם עובדי עץ ואבן, מה פתאום הם אומרים הכל אלוהים, זה הכל אלוהים, זה עבודה זרה בגדול. כן, ביטויים כאלה. ובכלל, השאלה העמוקה של היחס בין האלוהות לבין ההוויה, זה דבר שדורש הרבה מאוד הכנה, שכלית, רגשית, קדושתית וכו', אבל אי אפשר לא לדון בזה, כי זה שאלות שמעסיקות את בני אדם, ואם המושגים האלה מבוררים, אז כל שאר מושגי החיים מבוררים גם כן. בסדר? אז בואו נראה... כן, בבקשה.
אז האור מבין חושב שלא הכל אלוהים?
נכון. גם אני חושב ככה. עכשיו, למשל, ההוכחה שאני לא אלוהים, זה שהבוקר לא התפללת אליי. זה לא יפה.
החסידים חושבים ככה.
גם החסידים חושבים ככה. צריך להבין, אז למה הם אומרים ככה? בסדר, אתה מבין שכבר אתה פותח סוגיה? זה סוגיה, זה לא דבר פשוט. גם תורת הקבלה עסקה הרבה בשאלה, איך יכול להיות שיש מציאות לעולם כשיש אלוהים? אם יש אלוהים, אז הוא הכל, אז אין מבלעדיו, אז אם אין מבלעדיו, אז אין כלום. קוראים לזה בשפה הכללית הקוסמיזם. מה זה הקוסמיזם? אין עולם, קוסמוס. כן? הקוסמוס, כלומר, אין עולם. אז יש שיטות הקוסמיות לפי מדרגות שונות. יש אומרים שכל ההוויה כולה היא אשליה. יש אומרים שהכל סובייקטיבי, זה לא אותו דבר. יש אומרים שאם צריך לבחור בין עולם לבין אלוהים, אז אני בוחר בעולם, אז אין אלוהים. זה אתאיזם. יש דאיזם שאומר שיש אלוהים, אבל הוא לא משפיע, לא מתערב. יש, קיצור, הרבה הרבה שיטות. יש האופן שבו התייחס לזה רבי נחמן ברסלב בספר ליקוטי מוהר"ן, יש נפש החיים, יש שער הייחוד והאמונה של בעל התניא, והשאלה היא האם יש הבדלים או אין הבדלים, מתאימים או לא מתאימים. נשפך על זה דיו רב, זה קשור גם לשאלה אחרת, האם הצמצום כפשוטו ולא כפשוטו, ומה המשמעות של כפשוטו ומה המשמעות שלא כפשוטו, ומה הרמב״ם חשב על זה. אלא, אם אתה רוצה, אפשר לכתוב על זה ככה לפחות. אנחנו נתייחס במידת האפשר לשיטות השונות. הרב גם יש לו אמירה עמוקה מאוד בנושא הזה, יש לו חידוש גדול בכל השאלות האלה. בסדר? אבל לא נקדים את המאוחר, נראה מה שהרב אומר כאן. הוא מביא קודם כל מהידרה, מהידרה זוטה. סתימה דכל סתימים, פריש והתפרש מקולה, ולה פריש דה קולה במדבקן, והוא מדבק בחולה, הוא קולה. שימו לב שנאמר בקצת יותר משלוש שורות, נאמרו לפחות ארבע אמירות סותרות זו את זו. בסדר? בואו נקרא שוב. סתימה דכל סתימין. סתים בארמית, או סתום, בעברית זה נסתר. כלומר, סתום, סתום בפני המחשבה. אי אפשר להשיג, או כמו שכתוב בתחילת תיקוני זוהר, לית מחשבה תפיסה באח כלל. אין המחשבה תופסת שום דבר באינסוף. זה נקרא סתימה, לכל סתימה. זה אחד מהכינויים של האלוהות. אין מובן? לא מסתכל עליי ככה. טוב, סתימה דכל סתימי. פריש. מה זה פריש? מה? לא, בדיוק הפוך. המילה פריש פירושה פרוש, נבדל. כן? כלומר, אין השגה בו. הוא פרוש מאיתנו. זה בדיוק הפוך מברור. כן? פריש... מה שכמו ביטוי שם המפורש, כמו שם המפורש, הכוונה שאי אפשר להגות אותו, כי הוא פרוש מאיתנו. כן, בדיוק ההפוך מבעברית מודרנית. בעברית מודרנית, כשאתה אומר מפורש, הכוונה ברור. כן, אבל שם המפורש, דווקא זה השם שהוא לא ברור, שהוא נעלם. אז סתימה דכל סתימין, פריש והתפרש מקולה. עד כאן הבנתי. עכשיו הוא אומר, ולא פריש. תחליט, אמרת שהוא פרוש, אמרת שהוא לא פרוש. למד לפריש, דה שהרי כל לה, הכל, במדבקן, בו מדבקים. אז הוא לא פרוש, כולם דבוקים בו. והוא, עכשיו זה אמירה שלישית, מתדבק בכל לה. מצידו גם, הוא עולר, והוא לא רק שהכל דבק בו, הוא גם דבק בכל. אחר כך יש אמירה רביעית, הוא קולה, הוא הכל. אמרת לפני כן שהוא מדבק בכל, אז איך הוא הכל? הוא מדבק בכל. זה אומר לדרכו של הזוהר, אם כן, להגיד דברים קצרים וסתומים, כן? שסותרים אחד את השני. אם לא שמים לב, לא מבינים מה הזוהר רוצה. הלאה. והוא? חד. יש בעיה, כי אם אתה אומר הכל, הכל זה ריבוי, נכון? יש הרבה דברים במציאות. אז אם הוא הכל, אז הוא הרבה. אבל היהדות מאמינה שהשם הוא אחד. יש פה איזו סתירה, או שהוא אחד או שהוא הכל. הוא אומר, והוא אחד. וכל לה, הוא אחד. זאת אומרת, מה שחשבת שהכל זה הרבה, זה לא נכון. הכל זה אחד. איך? אני לא רואה, אני רואה הרבה. איך אתה אומר לי, הכל זה אחד? אני חושב פה שינוי. אבל אם אתה אומר שהכל אחד, אז אין שינוי. לא, אז אנחנו לא משתנים. אם הכל אחד, אז אין שינוי. אני יודע שהיה ויכוח בין הפילוסופים הקדמונים אם יש בכלל בעולם זמן, או שזה אשליה. כן? אז יש זנון האליאתי, הוא אמר שהזמן הוא אשליה. הוא הוכיח את זה על ידי המשל של אכילס והצב. ההוכחה ש... מה, אתה מכיר את הסיפור של... פשוט, אכילס, הצן, הוא רוצה לרדוף, הוא רודף אחרי צב שהולך ומתקדם שם, קילומטר ממנו. הוא רץ, והוא מגיע למחצית המרחק שיש בינו לבין הצב. בינתיים הצב יתקדם כמה סנטימטרים. בסדר? ואז הוא צריך לעבור, עכשיו יש מרחק, החצי הזה הוא חצי ועוד כמה סנטימטרים. עכשיו הוא צריך להגיע לחצי מן המרחק החדש. ואז הוא ממשיך, ואז בינתיים הצב יתקדם עוד קצת. הוא צריך עוד פעם לעבור את החצי. יוצא לפי זה שאכילס לעולם לא ישיג את הצו. זה שאלה במתמטיקה, זה שאלה בפיזיקה. היא לא פשוטה בכלל, אריסטו כתב נגד זה. ובכל מקרה, זה נון טען שכיוון שאנחנו רואים במציאות שאכילס כן משיג את הצו, תמוע מאוד, כן? אדם שעצן כן מגיע עד הצו שבורח ממנו. זאת ההוכחה שהזמן הוא אשליה, כי כל הקושיה בנויה על קיום הזמן, על זה שיש זמן בכלל. אבל זה לא נכון שיש זמן. אז ממילא הכל יכול להיות אחד, אין שינוי. זה נראה לך שינוי. אבל בעצם מצד האמת הכל אחד, ואם אין זמן אז אין גם מרחק, הכל אחד. יש טענה כזאת. האם היא נכונה או לא, זה סיפור אחר. אבל יש טענה כזאת. כן, אז מה שאומר, והוא חד. וכל לה הוא חד. הזוהר אומר לך כמו זנות. כך כל שאר בוצינין, מתקשרין ומתהדרין בחד, בינון חד. כך כל שאר הניצוצות בוצינין. כן, בוצינה זה לא ניצוצה, בוצינה זה אורות, נרות. בוצינה זה נר. כן, כל שאר הנרות מתקשרים ומתחדרים ומתהדרים, כן, והם שווים, כן? הדר זה לשוב. באחד, באחדות, ואינון, חד, והם אחד. טוב, זה די סתום. אגב, השאלה הזאת של היחס בין האחדות לבין הריבוי היא לא שאלה חדשה. זאת שאלה שדנו בה הקדמונים, בין היתר פרמנידס ואפלטון, ואחר כך גם הערבים והמהר"ל מפראג בנצח ישראל, ולומר את האמת, לא נמצא עד היום פתרון משביע רצון בשאלה הזאת. בסדר? טוב. על זה אומר, אבל זה נגיד, זה הדברי ההידרה האלה, הם הם הבסיס לכל מה שאנחנו נלמד בעזרת השם באחדות הכוללת. כן, ברור? עכשיו אומר הרב, כאן הסיכום, כאן שזה הסיכום שהנזיר עשה של כל המדור שנקרא האחדות הכוללת, ושימו לב שהוא מחלק את זה לשתי פסקאות, יש האחדות הכוללת האלוהית ויש האחדות העולמית, זה שני דברים שונים. אז קודם כל האחדות הכוללת האלוהית הסודית, מה זה אחדות כוללת אלוהית סודית? על פי תורת הסוד, זה הכוונה. על פי תורת הסוד או על פי ההכרה הסודית. יש אצל הרב שיש סוגים שונים של הכרה. יש הכרה פשוטה, פילוסופית, יש הכרה אינטואיטיבית עמוקה, סודית. אז הסוגיה של האחדות האלוהית, כדי להבין אותה צריך לפתח גם את הסודיות, את ההכרה הסודית. זאת אומרת, האחדות הכוללת האלוהית הסודית היא הכל באלוהות. המתעלה על ההגשמה והריבוי בייחוד עליון. מה זה? היא הכל באלוהות. זה לעומת ספינוזה. ספינוזה אמר הכל אלוהות. הרב קוק רואה באמירה הזאת משהו גס. מה זה הכל אלוהות? זאת אומרת שהקטנת את אלוהים לממדי העולם. הפכת את אלוהים לחלק או לחוקיות של הטבע או של הרוח. ואז יוצא ששיעבדת את אלוהים לעולמו. אין שזה הרבה השלכות, גם בתחום המוסרי, השלכות חמורות. אם כן, הרב אומר, לא נכון. האחדות הכוללת האלוהית הסודית היא לא הכל אלוהות, אלא, אם תוכל לשבת זה מאוד יעזור, אומר הרב קוק, האחדות האלוהית איננה הכל אלוהות, כי אם הכל באלוהות. מה שנקרא בפילוסופיה קוראים לזה פן-אנתאיזם, במקום פן-תאיזם, הכל אלוהים, אלא פן-אנתאיזם, הכל באלוהים. המתעלה על ההגשמה, כן, זה מה שמציל אותנו, התפיסה הזאת מצילה אותנו מהתפיסה המגשימה, והריבוי. כן, כי כפי שהרב יסביר, כל ההוויה כולה כלולה בנקודה אחת. נקודה אינה התפשטות. בייחוד עליון. כן, זה ייחוד של ההכרות. זה לגבי האלוהות. אז יש כמה מדורים פה בחלק הראשון שעוסקים באחדות האלוהית. שאלה במטאפיזיקה. האחדות העולמית. עכשיו מכאן אנחנו יורדים אל העולם. האחדות העולמית שיסודה התנועה הכללית כאחדות התולדתית האנושית, שמגמתה שחלול הרוחני בחומרי, מתגלה בהתאחדות הרצון והמחשבה, בהכללה עליונה. טוב, זה הרבה יותר פשוט, מה שקראנו עכשיו, נכון? מאשר החלק הראשון, אני חושב. הוא מסביר האחדות העולמית. כן, מה זה האחדות של העולם? שיסודה התנועה הכללית. מה זה המושג של התנועה? שימו לב שפה עברנו מזנון אל הרקליטס. הרקליטס סבור, זה ראינו גם בחלק הקודם, בחיות העולמית, שהדבר היחיד שקיים באמת במציאות זה התנועה. הפוך מזנון. זנון אמר שאין תנועה. הרקליטס אמר, יש תנועה. לא רק שיש תנועה, הכל תנועה. כן? מה אמר אריסטו? אריסטו היה מתון. הוא אמר, גם וגם. למעלה אין זמן, אין מקום, הכל אחד, הכל קבוע ועומד, אבל בעולם התחתון יש תנועה. בסדר? אנחנו לא משועבדים לא לזנון, לא לרקליטס ולא לאריסטו, אלא לתורת קודשנו. התורה הקדושה אומרת כך, שיש אחדות עולמית, ומה שמאחד את חלקי העולם, זו התנועה. התנועה נובעת מזה שאיפה של חלקי הבריאה להתאחד זה עם זה. עד כאן מובן? זה ברור מה שאני אומר או לא? או שזה סינית? יכול שאתם מבינים סינית, אני לא יודע. טוב, אז אתה לא מבין סינית כל כך? גם את זה. אז בואו נחזור עוד פעם. הבנת שיש הבחנה בין האחדות האלוהית לאחדות העולמית? כן או לא? כן. אנחנו עכשיו מדברים על האחדות העולמית. האחדות העולמית, מאיפה היא באה? איך אנחנו רואים? הרי העולם הוא לא אחדות. הרבה דברים, הרבה אנשים, יש ריבוי. אז איפה אתה אומר, מאיפה היא באה? יסודה, התנועה הכללית. יש בעולם תנועה, והתנועה היא לא מקרית, התנועה היא שאיפה של התאחדות. עד כאן ברור? אתה רואה שהבנת? איפה מצאנו דוגמה לזה? כאחדות התולדתית האנושית. מה זה האחדות התולדתית האנושית? שרואים שבני אדם חושבים לא במושגים רק של עצמם, אלא של דורות. אדם רואה את עצמו כנכד של סבא שלו וכסבא של הנכדים שלו. ולא רק בגלל שטכנית מביאים ילדים, אלא בגלל שיש איזה מין תחושה, איזה מין הכרה, שהעולם מתקדם לאיזושהי מטרה. כן? כלומר, יש לכל תנועה היסטורית יש התחלה, אמצע, סוף וכו'. בסדר? אז זה נקרא האחדות התולדתית האנושית. זה כמו שאדם אומר, מה אני אשאיר לילדים שלי? בחורה, מה אכפת לך? שהילדים שלך יסתדרו לבד. מה אתה צריך להשאיר להם משהו? אתה... כן, כנראה שבני אדם רואים את עצמם לא רק כחלק, לא רק סגורים בתוך הבועה של עצמם, אלא יש איזה מין אחדות תולדתית. בנימין, ברור. טוב. אז אם כן, האחדות העולמית שיסודה התנועה הכללית, כאחדות התולדתית האנושית. עכשיו, לאן כל זה הולך? כן? בסדר, יש תנועה, אבל לאן הולכים? מה המגמה? שמגמתה שכלול הרוחני בחומרי. הרוחני הוא תיאורטי, אוורירי, ללא כוח. אבל הוא צריך להשתכלל. הרוח צריכה להשתכלל. היא נאחזת בתוך החומר. אפשר לומר, יש לנו נשמה בתוך גוף, למשל. זה כדי שהתכנים הרוחניים, היא תהיה להם אחיזה משוכללת במציאות. מצאנו, למשל, בגמרא מסכת עבודה זרה, שלעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יגיד לרומאים, מה עשיתם פה בעולם? עשיתם משהו? ודאי, בנינו קשרים, מרחצאות, דרכים, וכל זה לא עשינו אלא בשביל ישראל שיעסקו בתורה. מה המשמעות של האמירה הזאת? שהתורה לא יכולה להינתן בעולם לא מפותח, עולם ברברי, פרימיטיבי. אז היה צריך שמישהו יטפל בזה. אומרים הרומאים, עשינו את זה. בסדר? זה נותן משמעות לתורה, זאת אומרת, זה שכלול הרוחני בחומרי. היה גוי אחד בגרמניה שהבין את זה, קראו לו הגל. הגל, הפילוסוף, הוא ראה את ההיסטוריה כהשתקפות של אידאות רוחניות במהלכים היסטוריים פוליטיים ותרבותיים. כן? אז זה השפיע גם על הרב קוק, הסגנון הזה. הרב קוק לא צריך את הגל בשביל זה, הוא לקח את זה ממקורות פנימיים, אבל הסגנון, הדרכי הבא, זה בא מהגל. למשל, הרב קוק כתב על זה הרבה במהלך, במאמר למהלך האידאות בישראל, שעסקנו בו פה בלימוד אורות. אז זה אומר הרב כאן, האחדות העולמית שיסודה תנועה הכללית כאחדות התולדתית האנושית, שמגמתה שכלול הרוחני בחומרי, איך האחדות הזאת מתגלה? מתגלה בהתאחדות הרצון והמחשבה בכללה עליונה. כלומר, יש בנו שני מנגנונים, אפשר לומר, של תפקוד רוחני, הרצון, המחשבה. המחשבה יש לה כללים. אפשר אפילו לכתוב ספרים על המחשבה, כלומר זה אפיסטמולוגיה, המחשבה על המחשבה, או אם תרצו לוגיקה גם. כן, תורת ההיגיון. איך המחשבה האנושית פועלת? ובתוך תורת ההיגיון מגיעים גם למסקנות. קוראים לזה פילוסופיה, מדע וכו'. אבל יש באדם צינור אחר. והוא הרצון. עכשיו, הרצון זה המשוגע של המשפחה. כן? הוא עושה מה בראש שלו. הוא לא שואל אף אחד. הוא רוצה דברים לא הגיוניים, לא רציונליים. אין גבול לרצון. אז, והרצון זה אני. כן? הרי מי אני? אני מה שאני רוצה. זה האני שלי. זה לפה שהפנים שלי מועדות. לאן פניך? מה זה אן? כיוון. הכיוון שלי, אני. האן שלי. נכון? עכשיו, יש אם כן מגמה, כיוון שאדם לא יכול לסבול פיצול, האדם רוצה לחיות באחדות, יש התאחדות הרצון והמחשבה בהכללה עליונה. על ידי ההתאחדות של הרצון והמחשבה בכללה העליונה, מתגלה השכלול של הרוחני בחומרי, שהוא גילוי של האחדות התולדתית האנושית, שהוא גילוי של האחדות העולמית, שהיא ענף של האחדות האלוהית, הכוללת. זה פשיטה. אתה צודק, שכלול החומרי ברוחני זה פשיטה. החידוש הוא הרוחני בחומרי. כלומר, החידוש הוא הממעלה למטה. מה שאמרת שביהדות רוצים לשכלל את החומרי על ידי הרוחני, זה נכון, אבל זה פשיטה. זה כזה פשיטה שאפילו לא צריך לכתוב את זה פה. החידוש הוא הכיוון ההפוך, שכלול הרוחני בחומרי. כי ליהדות הקלאסית יש רתיעה מן החומר. ורק בעלי הסוד הם לא מפחדים מזה. כי הם מכירים את האחדות. כן, המצוות. המצוות זה שכלול של הרוחני והחומרי. המצוות זה פעולות חומריות, לא?
כן.
או למשל... זה שני כיוונים. כלומר, יש גם לקחת לולב חומרי ולעשות איתו מצווה, זה ודאי שכלול החומרי ברוחני, יש גם כיוון הפוך. שרעיונות עליונים מוצאים אחיזה במציאות. בסדר? אז יש שני הכיוונים. יש, או למשל, הציונות, כן? יש חיוב הרוחני בחומרים, וכו'. טוב, אז אם כן, יש לנו פה תוכנית גדולה של גילוי האחדות. זה קצת שונה ממה שראינו מקודם, כן? על הקודש הכללי או החיות העולמית, שאלה הם... איך לומר, יסודות עליונים מטאפיזיים מאוד, ואילו האחדות היא עוד יותר רוחנית, כן? היא טובעת מאיתנו מאמץ. יש, למשל, הביטוי שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, שרגילים להבין אותו כהכרזת אמונה. אני מאמין שהשם אחד. אבל רש"י הסביר לנו כבר שהשם אחד זה מטרה. השם שהוא אלוהינו, ולא אלוהי האומות, עתיד להיות השם אחד לכל העולם. אם כן, זה פסוק עם דינמיקה. עד כאן ברור. טוב, אז אם זה כל כך ברור, אין לנו אלא לגשת לעמוד שין צדיק. שגם הוא תוכנו עליון כל כך, שאין לנו השגה בו, ומתוך כך אנחנו עוברים לעמוד שין צדיק. אתם חושבים שזה בדיחה. זה לא לגמרי בדיחה. שהרי יש בגמרא שאלה למה יש... פרשיות בתורה. מה זה הפרשיות? זה הרווח בין פסקה לפסקה. כן? יש לבן כזה. שואלת הגמרא למה יש לה, לא הגמרא, המדרש, נדמה לי בויקרא רבה, לא עושה בתורת כהנים, סיבוב הספרה. שואל למה כל זה, אומר כדי לתת למשה מקום להתבונן. כלומר, גם יש פה עצירה, כן? יש אותיות, תעצור. עכשיו יש לבן. הלבן מעלה את הכל, מעמיק את הכל, בסדר? אז כך שגם פה, לא בכדי, גם אתם רואים שהרב הנזיר עשה שוליים רחבים, כאילו שהיה לו נייר מיותר. לא, הוא רוצה שאתה תבין על מה מדובר. כן. אז אם כן, אנחנו באחדות הכוללת, או האלוהית הכוללת, פרק א'. אחדות ההוויה. עכשיו, כלל גדול בכל המדורים האלה, תמיד הפרקים הראשונים של המדור הם העיקר, ואחר כך באים פרקים שמפרטים את מה שנאמר בהתחלה. לכן הרבה פעמים אתם תראו שהפרק הראשון הוא ארוך. אז זה פה המקרה.
כן. באורות הקודש?
באורות הקודש, כן. במדורים של אורות הקודש. כן, אבל אורות הקודש בנוי מדורים מדורים. פה זה המדור הנקרא האחדות הכוללת.
אז בכל מדור, בהתחלה יש את...
בדיוק. הפרקים הראשונים הם העיקר, ואחר כך זה התפרטות. והפרק האחרון בכל מדור הוא מעבר אל המדור הבא. כלומר, זה החיבור הרעיוני בין שני המדורים. אחדות ההוויה. א', כל ההוויה כלולה היא בנקודה אחת. טוב, זה משפט לא ברור בכלל, מה זה נקודה? האם נקודה זה מעגל? תכן גם לומר את זה. אבל המילה נקודה במובן הפשוט, כן, הגיאומטרי, הוא הצמצום המוחלט. אין התפשטות. מה הרוחב של נקודה? התשובה היא, אין. אין רוחב לנקודה. אז מי אמר בכלל שיש נקודות במציאות? אולי אין נקודות, אולי זאת המשליה. זה שאלה בגיאומטריה. אצל חכמי הגיאומטריה, יש להם מה שנקרא מושגים ראשוניים, שהם לא מוגדרים מצד עצמם, אלא באינטואיציה. אחד המושגים הראשוניים בגיאומטריה זה נקודה. בסדר? האם זה קיים או לא קיים? שאלה. שאלה פילוסופית כמעט. אבל בשביל הגיאומטרים זה מספיק טוב. כל ההוויה כלולה היא בנקודה אחת. הנקודה הסינגולרית, כן, המפץ הגדול. כן, נכון, נכון, זה דומה. זה אמנם בתחום הפיזי, אבל שם הפיזי והמטאפיזי קרובים זה לזה.
נכון. אבל כשאמרת ההוויה זה גם העולמות?
ההוויה זה הכל, כל ההוויה, כל העולמות, רוחני, גשמי, הכל. כל ההוויה, בכלל, הוא לא אומר כל המציאות. שימו לב שאצל הרב יש הבחנה בין המושג הוויה למושג מציאות. מציאות זה מה שנמצא אליי. כמו אבדה שמוצאים אותה, אשר טובה ממנו ומצאתה. המוצא כביכול נותן הוויה חדשה לדבר שהוא מצא. לפני כן זה היה אבוד, זה לא היה קיים. זה היה קיים, אבל לא אליי. אחר כך זה מקיימות העבר למציאות, זה הפך להיות שלי. לכן יש אפילו הווה אמינא בגמרא שמי שרואה אבדה היא שלו. אמנם זאת לא ההלכה, אבל היה מקום למחשבה הזאת. אני רואה, אז זה שלי, כי אני עשיתי. הרבה מהילדים אומרים, אני ראיתי את זה ראשון. מכירים את הטיעון הזה? אני ראיתי ראשון, אז זה שלי. כן? אבל ההלכה אומרת לא, מי שלקח ראשון. טוב, כל ההוויה כלולה היא בנקודה אחת. כל הגודל המצויר לנו, כל הריבוי וכל העושר, כל הריחוק וכל ההפלגה, הכל הוא ערכי לעומת מידת הכותל החלקית הקטנטנה שלנו, השרויה בציור הבוסרי שלנו. למופלג נחשוב אם נאמר שהאחדות של ההוויה היא מעניינת אותנו יותר מכל דבר, מפני שאנו חושבים שהעניינים השבורים והקטנים הם יותר מתאים לנו. אבל זוהי טעות נורא בערכנו. אין לנו דבר מקביל כי אם האחדות. הגודל, הרוחב, הגובה, העומק, העליונות, ההתנוצצות, ההתחדשות, הפוריות, הזרמיות, ההתעודדות חיי השירה והכרה. ברקים תדיריים ומאורות מתחדשים מרגעים, כל אלה, בכל גודלם, אינם באמת כי אם בנקודה זורחת אחת. נקודת ההוויה, נטף של ניצוץ אלוהי. והערכים המשווים שלנו אינם כלל ערכים חיצוניים, כי אם פנימיים, עצמותיים, והעצמיות עלוי הגודל האלוהי, הסיגוב הבלתי סופי, למעלה מכל גדרי כמות ואיכות. ולגבי ערך ערכים של אין ארוך זה, שהוא מדידת האמת, הכל הוא רק נקודה זירה אחת, שאי אפשר כלל לצייר את אי ייחודה, הכל הוא רק דוגמת אטום אחד לעומת אור אינסוף. וזאת ההשערה היא המקרבת לנו יותר אל בהירות האמת מכל מיני ההזיות של דבר פירודים וריחוקים ועולמות שונים, זמנים מופלגים, תקופות ודורות וסיבוכי יצירות. הוי על קטנות נשמה כזאת הנתפלאת ומשתוממת על משהו כל כך ראוי להיות, על משהו כל כך מסודר וכביכול טבעי, שאלמלא הפעוטיות המלווה את הגאווה הגסה של אמרת הטבע וחוכמתה, היה אפשר לומר ביטוי זה ביותר מנוחת לבב, ביותר מילוי נשמה. יפה, לא שאלתם שום שאלה. פרק ב'. אז רציתי לקרוא את זה בקריאה אחת, קודם כל כדי שנקבל את הרושם של מה מדובר כאן. יש מי שאמר, אני חושב באקדמיה, לא זוכר מי אמר את זה, שעבור הרב קוק, השאלה איננה אם יש אלוהים או לא, אלא השאלה שמטרידה את הרב קוק זה אם יש עולם. כן? כלומר, הוא חי באוויר האלוהי, והעולם יש גם, כן? צריך להצדיק. העולם לא יכול להיות שיתפוס כל כך הרבה מקום. נקודה זה מספיק לו. כן? משהו כזה. כלומר, הרב רוצה להביא אותנו להכרה, כלומר, לזמין מהפכה בתפיסה, שהאחדות היא המובנת מאליה, והיא המסבירה את כל התנועות הפנימיות שלנו, שהן תנועות עצמיות, לעומת הפירוד והריבוי, שזה דברים חיצוניים וגם לפעמים שקריים. בסדר? זה מה שהרב אומר כאן. עכשיו, את זה הוא מפרט בפסקאות שאנחנו נקרא אותן שוב. אומר הרב, כל ההוויה כלולה היא בנקודה אחת, כל הגודל המצויר לנו, כל הריבוי וכל העושר, כל הריחוק וכל ההפלגה, כן, כל הדברים הגדולים, אפילו הדברים הענקיים שאנחנו מעלים בדעתנו, הכל הוא ערכי, כלומר יחסי. נמדד ביחס לעומת מידת הקוטן החלקית הקטנטנה שלנו, השרויה בציור הבוסרי שלנו. יש פה מספר שאלות. אני רואה רק את התחתונה של דרור. עכשיו אני רואה את העליונה. זה מתחיל מלמטה. בסדר. שלום מורי ורבי. הלאה. זנון לא ראה חשב שצעד של צו ושל עצן הם לא אותו אורך. הוא דיבר מושגים של מרחק. אבל טוב, אני חושב שאין כל קושי. הרי אם היינו מבינים את דברי האידרה, הרי האלוהים היה אחד כזה שאפשר להבין אותו בשכל אנושי, ואז כמו שלמדנו, זה אלוהים קטן. אז זאת אומרת שאין כל קושי, עד רבה. אתה אומר, אלוהים שיש עליו קושיות, הוא האלוהים שלי. כי זה אלוהים גדול. לא אלוהים שאני יכול להסביר דווקא לפי ההבנה שלי. טוב, אבל אם אתה אומר ככה, אין מה ללמוד באידרה. אנחנו רוצים בכל זאת להבין משהו. אז אנחנו קטנים ממך דרור, כשמך כנתה, שאתה רחב דעת, אנחנו משתדלים להבין את הדברים בקטנותם. טוב. למופלג נחשוב, אם נאמר, כלומר, מי שיאמר את מה שהרב קוק עומד להגיד, נחשב למפליג, למגזים. למופלג נחשוב אם נאמר שהאחדות של ההוויה היא מעניינת לנו יותר מכל דבר. למה אנחנו חושבים שזה דבר מופלג, דבר שמוגזם, שאין מה להתייחס אליו? מפני שאנו חושבים שהעניינים השבורים בקטנים הם יותר מתאימים לנו. בואו נעסוק בקטנות. קטנות זה הרבה יותר מתאים. אבל זו טעות נוראה בערכנו. אין לנו דבר מקביל, כי אם האחדות. אני לא יודע מה הוא מתכוון כשאומר מקביל. אני מנסה להבין מה הוא רוצה. יכול להיות שיש פה איזה טעות דפוס, אני אבדוק את זה במקום, זה מקביל. אולי צריך להגיד ככה, זוהי טעות נוראה, נקודה. בערכנו, אין לנו דבר מקביל כי מאחדות. זאת אומרת, משהו שמקביל לערכנו, משהו שמתאים במובן הזה. לכן אני חושב שאולי יש פה טעות בניקוד, בפיסוק. צריך לשים את הנקודה אחרי המילה נוראה. אפשר לדאוג את זה בקבצים. טוב, מה? בערכנו. כן, איך שאנחנו מעריכים, זה טעות, אז כלומר, אתה כן רוצה להצדיק את הניקוד. כן, אבל מה זה אין לנו דבר מקביל כי עם האחדות לפי זה? משפט לא ברור. אבל אני מבין ש... טוב, אני חושב שהכוונה הכללית של הפסקה ברורה. המשפט הזה לא כך ברור לי, מה זה אין לנו דבר מקביל כי עם האחדות. הגודל, אני חושב שצריך לבדוק בקבצים, בהזדמנות נסתכל. טוב, הגודל. הרוחב, הגובה, העומק, העליונות, ההתנוצצות, ההתחדשות, הפוריות, הזרמיות. התעודדות, חיי השירה והכרה. ברקים תדירים ומאורות מתחדשים לרגעים. כן, כלומר, גודל, רוחב, גובה, עומק, זה המרחב של המחשבה. העליונות, ההתנוצצות וההתחדשות זה כבר העיסוק של המחשבה בסוגיות עליונות, לא בשטויות. הפוריות, הזרמיות, התעודדות חיי השירה והכרה זה היכולת להוסיף. שימו לב שפה מדובר מדרגות מדרגות. ו... יש גם השגות עליונות, ברקים תדיריים ומאורות מתחדשים. שיש לפעמים השגות חדשות, יש לפעמים השגות של רוח הקודש קבוע. כל אלה בכל גודלם אינם באמת, כי אם נקודה זורחת אחת, נקודת ההוויה. כלומר, בתוך המרחב האינסופי יש נקודה. הנקודה הזאת היא נקודת ההוויה, שהיא נטף של ניצוץ אלוהי. כלומר, כדי להבין איפה נמצא הניצוץ האלוהי, אני צריך להסתכל על הכל. ובכל הזה יש התנוצצות של אותו נטף. נקודה. כן, גם בספר הזוהר, בפרשת בראשית, הוא מדבר הרבה על זה, שראשית ההוויה היא נקודה אחת, שבקעה מתוך האינסופיות. עד כאן ברור? כמובן שהמילים האלה הן נאמרות מתוך ציפייה להבנה אינטואיטיבית. והערכים המשווים שלנו, מה זה ערכים משווים? יש ערכים מדרגים ויש ערכים משווים. משווה הכוונה כמו השוויה אחת, הכל אחד. אז יש אצלנו ערכים משווים שגורמים לנו לראות את הכל באחדות. יש אצלנו ערכים מדרגים שגורמים לנו לראות את הדברים בפירוד. אז השאלה היא, מה העיקר ומה התפל? אומר הרב, הערכים המשווים הם העיקר. הם העצמיות שלנו. לכן אומר הרב, והערכים המשווים שלנו אינם כלל ערכים חיצוניים, כי הם פנימיים, עצמותיים. אל תחשוב שזה סתם איזה שיגעון של כמה מיסטיקאים. לא, זה עצמיות האדם. הנטייה לראות את האחדות הכוללת. והעצמיות... הלא היא הגודל האלוהי, הסיגוב הבלתי סופי, למעלה מכל גדרי כמות ואיכות. כל מה שאתה מודד בחוכמה, זה קטן לעומת נקודת ההשוויה. ולגבי ערך ערכים, שאין ארוך זה, שהיא מדידת האמת. כן, ביטוי כזה אומרים בתפילה, אין ארוך לך. כן, יש אפילו ביטוי, בסליחות של הספרדים, יה אשר אין לו ערך. מה זה אין לו ערך? לא דבר חס וחלילה שאין לו ערך, אלא הכוונה שאי אפשר להעריך אותו, שהוא למעלה מכל מדידה. אז ולגבי ערך הערכים של אין ארוך זה, שהיא מדידת האמת, הלא הוא, הכל הוא רק נקודה זהירה אחת, שאי אפשר כלל לצייר את אי ייחודה. כלומר, אי אפשר להעלות על הדעת את ההפך. הכל הוא רק דוגמת אטום אחד, לעומת אור אינסוף. וזאת ההשערה, מה זה השערה? לא השערה במובן שספק, אלא השערה דבר שמשערים אותו כדי להשיג אותו. כמו הביטוי, נודע בשערים בעלה. אומר הזוהר, כל חד לפום מדם שער בליבה. אני חושב שהמילה הכי קרובה לזה בשפה כללית זה אינטואיציה. אין? זה נקרא השערה. לכן יש דברים שכדי להבין אותם, אתה צריך את אובנתא דליבה, כנה בינת הלב. היא מבינה. וזאת ההשערה היא המקרבת אותנו יותר אל בהירות האמת. יותר מכל מיני ההזיות של דבר פירודים ורחוקים ועולמות שונים, זמנים ופלגים, תקופות ודורות וסיבוכי יצירות. כלומר, זה נגד כל התפיסות, הרבה יותר רציני, הרבה יותר קרוב לאמת מכל התפיסות הפירודיות. שימו לב שהרב לא אמר שהתפיסות הפירודיות הן לא נכונות והתפיסה של האחדות היא הנכונה. השאלה היא מה מקרב אותנו אל האמת. זה יותר מקרב מזה. אבל זה לא שאין מקום לתפיסה הפירודית. יש לה גם מקום, אנחנו נלמד מהו. הוי, על קטנות נשמה כזאת, המתפלט ומשתוממת על משהו כל כך ראוי להיות. כלומר, יש כאלה שיגידו, שמע, הרב קוק, אתה חולם. אומר הרב קוק על, על האומר הזה, אוי עליך, שאתה רואה אותי כהוזה. אתה ההוזה. כן, הוי על קטנות נשמה כזאת, המתפלט ומשתוממת על משהו כל כך ראוי להיות, על משהו כל כך מסודר, וכביכול טבעי, שאלמלא הפעותיות המלווה את הגאווה הגסה של אמרת הטבע וחוכמתה, היה אפשר לומר בתוזב יותר מנוחת לבה ויותר מילים שם. כן, הרב מסביר את מה שהוא אמר, את המילה טבעי. למה הוא אמר כביכול טבעי? כי המילה טבעי במורגל אצל בני אדם זה מילה מקטינה. לכן הרב אומר, ההכרה הזאת של האחדות הכוללת היא כביכול טבעית, אבל זה לא, אי אפשר להשתמש בביטוי הזה במנוחת לבב. כי אנשים משתמשים במושג טבעי בצורה נמוכה. שאלמלא הפעותיות המלווה את הגאווה הגסה של אמרת הטבע בחוכמתה, אפשר לומר ביטוי זה, כלומר הביטוי טבעי, ביותר מנוחת לבב, ביותר מילוי נשמה. עד כאן הפרק הראשון. טוב, זהו, שלום.